שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ.
ערב טוב, מאזיני כל חי היקרים, שוב אנו זוכים להיפגש לשיחת היום לאחר שבת נפלאה שבה זעקנו בסיומה של פרשה מתוככי הלב חזק חזק ונתחזק. חתמנו את ספר בראשית, ספר האבות, הספר שבספר הזה זכינו לקבל אין ספור כלים, ואנו כבר עם הפנים לקראת ספר שמות שפותח בשיעבוד, שגם בו נעסוק בעיתו ובזמנו. לא לפני שנודה בראש ובראשונה לבורא העולם על הזכות הגדולה ששוב נפלה בחלקנו לעמוד כאן בפניכם ויחד לחשוב מחשבות ולעורר רגשות ולקחת כלים מתוך אחרי פרשת השבוע, פרשת ויחי. נודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר הוא גומל אותנו, נודה על העבר ונבקש על העתיד, ומייתן ונזכה לעשות עבודתו יתברך באמת ובתמים. תודה מיוחדת לכל העוסקים כאן במלאכה, לישי פופובסקי התוכנאי ולכל הצוות הנפלא בכל חי. ולכם כמובן מאזינים יקרים שבחרתם לעזוב הכל הכל ולהטות אוזן לדברים שבסייעתא דשמיא נזכה לומר ולחשוב איתכם יחד. פרשת ויחי הפותחת בסיפור מרתק על פרידת יעקב מבניו. כידוע לכולנו התורה הקדושה, כאשר היא מדברת על אנשים גדולים שעוזבים את העולם שלנו, העולם החולף, היא תמיד דואגת לבטא זאת בלשון חיים, כמו חיי שרה, כמו ויחי, למרות שהפרשות עוסקות במיטתם של אותם צדיקים. אבל אנחנו יודעים, למדנו, גדלנו, הפנמנו, וגם הצלחנו להגביר ולהעמיק, כי מיטתו של צדיק היא רק בבחינת פרידת נשמה מן הגוף, אבל דרך החיים, סימני הדרך, אורחות החיים, התנהלות, התנהגות, יראת שמיים, כל ההגיגים והכלים הנפלאים שיחד נזכה ללמוד, הם אלו שנשארים איתנו כאן בעולם שלנו, עולם העשייה, עולם העבודה, עולם יראת השמיים, וממילא גם כאשר צדיק פיזית אולי לא נמצא איתנו, אך דרכו, דבריו, הלימודים שאנו נלמד ממנו תמיד חיים וקיימים, ולכן זה נקרא ויחי, או חיי, ולא פרשת מות יעקב, וכפי שגם ראינו בסיומה של הפרשה, מותו של יוסף. ואנו בסייעתא דשמיא נרצה לעמוד על לפחות נקודה אחת, ואם יותיר לנו הזמן נוכל גם להתייחס לנקודה נוספת. כולנו יודעים, זכינו גם לשמוע בשבת, שבת קודש, את האסיפה הנדירה שיעקב אוסף את בניו, לאחר זמן רב מאוד שלא כל בניו, שלא כל ילדיו היו בצוותא, מסיבות כאלו ואחרות. והנה כאן, בתום ספר בראשית, בפרשת ויחי, יעקב פונה אל כל ילדיו ואומר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יעקב מכהן ומקווץ ומאסף אסיפה של כל ילדיו, ובעצם, כפי שאנחנו מנסים לדמיין את הדברים, יעקב אבינו טרם עוזבו את העולם הזה, את הפרוזדור, טרם הגיעו אל הטרקלין הגדול, מוביל סוג של פרידה מהילדים שלו. ובפרידה הזו אנחנו רואים שיעקב אבינו מברך את כל בניו, אלו ברכות ידועות, מפורסמות, שנחרטו אצלנו בלב, במוח ובזיכרון, וכל אחד ואחד אומר לו יעקב אבינו את דבריו המתאימים אך ורק לו. ולכל אחד ואחד הוא אומר את הדברים הטובים, את הברכות ואת הפרידה ואת ציוני הדרך, מה שנקרא את הדברים האחרונים ששמענו מאבא טרם ומותו. ואין צורך כאן לצטט מכל שבט ושבט, אך דבר אחד מדי שנה גורם לי להתבונן ביתר שאת וביתר עוז על המושג ברכה, על המושג פרידה. יעקב אבינו, כפי שציינתי, אומר לכל אחד ואחד מן השבטים דברים אשר תואמים אותו אישית, דברים אשר חשובים לו לשמוע מאבא טרם עזיבתו את העולם. על פניו הקבוצה הזו, האסיפה הזו, מכונה כאסיפת ברכות, ברכות יעקב אל ילדיו, אל השבטים הקדושים. וכפי שבמרבית המשפטים של יעקב אבינו, אכן כך זה נראה. אך למותר לציין כי כולנו יודעים ששמעון ולוי אחים כלי חמאס מחרותיהם. מופיע פתאום יעקב אבינו על שמעון ולוי ואומר דברים קשים מאוד. ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשת החלקם אפיצם בסודם. אל תיבד, פחד פחדים, איזה שמועס, איזה מוסר, איזו תוכחה. אילו דברים קשים יוצאים מפיו של יעקב אבינו רגעים טרם מותו אל כיוונם של שמעון ולוי. ראובן, לוי, שמעון, יהודה, שאומרים חז"ל הקדושים, שכאשר הוא ראה את אביו מדבר דברים מן הסוג הזה, הוא פסה לאחוריו, ואז יעקב מרגיע אותו ואומר לו, בוא, אתה בסדר, יהודה, אתה יודוך אחיך. פחד פחדים לראות אבא טרם אותו, מכנס את ילדיו, מברך את רובם, אך חלק מן הילדים זוכים לקבל מנת מוסר, מנת תוכיחה, ותוכיחה כלל וכלל לא פשוטה. והדברים הללו אמורים לתת לנו איזושהי נקודה, נקודת אור של ממש. נקודת אור שאולי מהנקודה הזו נוכל להביא כלי חשוב מאוד אל החיים שלנו. כלי מיוחד מאוד אל החיזוק השבועי שלנו. רגילים אנו להגיע אל גדולי ישראל, אל רבנים, אל מחנכים, אל גדולי הדור, אל דמויות הוד בשביל לקבל ברכה. ברכה והצלחה, ישועה, פרנסה, רפואה, זיווגים. וכשאנחנו גם עומדים בתור ומחכים לאחד מגדולי ישראל, או נכנסים אל דמות הוד שאנחנו מעריכים ומעריצים, ואנו מצפים לברכה, נהיה מאוד מאוד שבורים ומטולטלים, אם במקום לקבל ברכה, נקבל איזו גערה, הערה, שיחת מוסר, תוכחה. וכאן בפרשת השבוע בצורה מאוד ברורה, שלא משתמעת לשני פנים, אנחנו רואים את יעקב אבינו לכאורה מטיף מוסר חזק מאוד. ולזה אנו קוראים ברמת כותרת ברכות. וזו הנקודה שאותה ארצה בסייעתא דשמיא לחלוק יחד איתכם מאזיני כל חיי היקרים. לצערנו הרב, תוכחה, ביקורת, הערה בעין, זה מסוג הדברים שאנחנו לא אוהבים לקבל. זה מסוג הדברים שאפילו קשה לנו לקבל. זה מסוג הדברים שאפילו אנחנו מעדיפים שלא יאמרו, שלא יהיו בחלל האוויר. אנחנו מתכווצים, נעים באי נוחות, כאשר מישהו מבקר אותנו, כאשר מישהו מאיר לנו, כאשר מישהו מנסה לתקן אותנו, כאשר מישהו נוסע לומר מה לא בסדר במה שעשינו. וזו תופעה מאוד מקובלת, מאוד הגיונית. והסיבה שקשה לאדם לקבל תוכחה, משום שהאדם קשה לו מאוד להשתנות. קרוב אדם אצל עצמו, והאדם מחזיק כי הדברים שהוא עושה הם נפלאים וטובים, הוא מוכן במקרים מסוימים ובעיתות שכאלו לקבל על עצמו ביקורת מעצמו, אבל לשמוע ממישהו אחר דברים שאני לא אוהב לשמוע, או דברים שגורמים לי לביקורת, זה דברים שאני לא יכול לשאת אותם. וקשה לאדם להוביל שינוי בחייו, בטח ובטח קשה לו להוביל שינוי דרך שמועה ממישהו אחר, קבלת ביקורת ממישהו אחר. אנחנו נרצה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא לשאול שתי שאלות. השאלה הראשונה, איך אנחנו רואים שכאן קבלת תוכחה ומוסר מכונה כברכה? האם יש לנו כאן לימוד על האדם המקבל את התוכחה? או שמא נזכה גם לדעת כי יש כאן לימוד גם על האדם הנותן את התוכחה? ואולי נעסוק בזמן שעומד לרשותנו תוכחה מהי, ביקורת מהי, מה הם בעצם המשמעויות של הדברים. ובכן, נדגיש בראש ובראשונה, כי הדבר הראשון שזכינו לראות בפרשת השבוע, זה שלקבל ביקורת ולקבל איזושהי הערה, תוכחה, מוסר, שמועס, כמו שאומרים בישיבה, זו ברכה בפני עצמה. זו אף ברכה גדולה. לעמוד שעות ספורות לפני שאבא עוזב את העולם, אבא כמו יעקב אבינו, ולקבל ממנו תוכיחה, זו הברכה הגדולה ביותר. אכן זוהי מדרגתם של שמעון ולוי, אכן זוהי מדרגתו הגבוהה של יעקב אבינו, רגל רביעי במרכבה, אכן אלו הם מדרגות גבוהות מאוד של אנשים מאוד מאוד מיוחדים, אבל עלינו ללמוד מהם. עלינו לעמוד ולומר מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו, להוסיף לקח, להעמיק ולהבין, כי אם אנחנו לא אוהבים ביתר שאת תוכיחה בלשון המעטה, ואם אנחנו לא מסנפטים ביקורת, הבעיה היא אצלנו. אנחנו כנראה לא מספיק מבינים מהי המעלה הגדולה של תוכחה. אנחנו כנראה לא מספיק מבינים מה המעלה הגדולה של שבט מוסר. משום שכשהאדם באמת רוצה לעשות את רצונו יתברך וללכת במסלול הנכון בחיי היומיום ולבנות את עצמו, הדבר הטוב ביותר בעולם זה לקבל ביקורת. הדבר הבונה ביותר בעולם זה לקבל ביקורת. ואנחנו רואים את זה כמושג מוסכם בפרשת השבוע. רק עלינו לעשות שיעורי בית מדויקים, נכונים, ועבודה עצמית, בשביל ללמוד שני דברים, שתי נקודות. האחת, עלינו להפנים, כי קבלת תוכחה זה משהו שהוא משרת עבורנו את האינטרס הטוב ביותר. לבוא ולהחמיא לי כמה אני טוב זה מאוד נחמד, אולי ברגע עצמו, או ברגעים הראשונים, או הסיטואציה נעימה לי, אבל זה לא יקדם אותי לשום מקום. אין ספק כי מחמאה היא מנוע איתן וחזק לעזור לאדם להוביל את חייו קדימה, ועל זה אין ויכוח, וגם דנו ואולי אף נדון בכך במפגשים אחרים. אבל הדבר המקדם ביותר את האדם, המיישר את אורחותיו, זוהי קבלת הוכחה, קבלת מוסר, ביקורת. קשה לנו לקבל ביקורת. אנחנו בוודאי לא רואים ביקורת כברכה, משום שאנו לא מספיק מבינים או לא מספיק מאמינים בעוצמתה של הביקורת. לא מספיק מבינים כמה חשובה הביקורת, כמה התוכחה היא זו אשר תבנה אותנו, היא זו אשר תוביל אותנו אל המקום הנכון, היא זו אשר תשדרג אותנו, היא זו אשר תעשה אותנו בני אדם טובים יותר, מדויקים יותר, נכונים יותר. גדולי ישראל היו עומדים בתור בשביל לקבל מחבריהם תוכחת מוסר. איך אמר פעם אחד מגדולי המוסר, פתחתי ספר מוסר, קיבלתי סטירת לחי ואחר כך נתתי נשיקה לאותו הספר, משום שההבנה הזו שספר המוסר תפקידו ליישר את אורחותיי, לבנות את חיי בצורה הנכונה, זו הסיבה שבסיום סדר המוסר אני מנשק את הספר, משום שזו המתנה הגדולה ביותר שיכול הייתי לקבל. אם אנחנו לא נמצאים במקום של הבנה כי ביקורת היא דבר טוב, היא דבר ערכי, היא דבר מושלם, היא דבר בונה, עלינו לעשות עבודה קודם כל עם עצמנו. וסליחה שאני מביא דוגמאות ממקומות חיצוניים, אבל היום יש מושג מאוד מאוד גדול בעולם, מושג רווח בעולם, שהולכים לשמוע אי אילו הרצאות אצל כל מיני אנשים שמבינים בשיווק, שמבינים בניהול, שיודעים לבנות את אורח החיים העסקי, ואנשים רבים עומדים בתור בשביל להיכנס ולהתקבל לסדנאות מן הסוג הזה, להרצאות מהזן הזה, כדי לדעת ולפנות את העסק שלי נכון יותר, כדי לדעת וליישר יותר את מהלכים שלי, כדי לדעת ולהרים את עצמי בצורה הטובה ביותר. וכמעט כל מומחה מן התחום הזה. אם מי מאיתנו השתתף פעם בהרצאות מן הסוג הזה, או שמע הרצאות מן הסוג הזה, יודע בבירור שאחד המוטיבים המרכזיים לבנות עסק כמו שצריך, זה לדעת לשמוע הערות בעין ולא הערות באלף, אם כי הערות באלף הן חשובות. אם כי מחמאה היא חלק בלתי נפרד מהצלחה, אך לא פחות ואולי אף יותר, ביקורת היא זו שיכולה לבנות עסק כמו שצריך, וקל וחומר את נפש האדם. קל וחומר אותנו הקטנים שמהלכים בינות העולם הזה, של העולם הזה יש כל כך הרבה אתגרים, קשיים, ניסיונות, מאבקים, דברים בלתי מובנים, בלתי מוסברים, דברים לא ידועים, עלינו לקבל עזרה. עלינו להבין כי לא בהכרח המסלול בו בחרנו, הדרך בה אנו הולכים, זוהי הדרך הנכונה. ומי זה אשר יעמוד ויקה על קודקודינו ויאמר לנו, לא טוב אתם עושים. הלא האדם השלם ששואף אל השלמות, שמבין כי מטרתו בעולמו להגיע אל השלמות, הרי יעמוד ויחפש ביקורת בכל רגע ורגע, משום שהוא מבין שהביקורת היא זו שבונה אותו. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. דוד המלך בונה מזמור מיוחד על זה שהקדוש ברוך הוא הרואה שלו. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. ושם דוד המלך מדבר על שבטך ומשענתך, הימה ינחמוני, שימו טוב טוב לב לשתי מילים מרכזיות שלכאורה סותרות זו את זו, לכאורה. שבטך ומשענתך. הביטוי של משענת הוא ביטוי מאוד ידוע לנו. קדוש ברוך הוא, אתה בשבילי גב, אתה בשבילי משענת, אתה בשבילי הכוח, אתה אוסף אותי, מחבק אותי, נותן לי, דוחף אותי, נותן לי על מי להישען, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה ביטוי מוכר. אבל שבטך, כפי שכותבים המפרשים על המקום בתהילים, גם ראשי הקדוש גם אמר בי מצודת דוד, זהו שבט הרועים. זהו המקל בו הרועה, כשצריך, מרביץ לאותו כבש שיוצא מן המסלול. האם ניתן לומר על מכה שמקבלים שבטך, הימה ינחמוני? מילא משענתך, ריבונו של עולם, אתה המשענת שלי ברגעי קושי, אתה זה שאני יכול להישען עליו ברגעים שאני לא מצליח להחזיק מעמד, הימה ינחמוני. אבל לומר באותה נשימה, שבטך ומשענתך, הימה ינחמוני? המכה שאני מקבל, הביקורת שאני מקבל, האיסורים שאני מקבל, האתגר שאני מקבל, הימה ינחמוני, מלמד אותנו דוד המלך דבר גדול מאוד, ובו אנו עסוקים מתוככי הפרשה שלנו. כשם שמשענת כל אחד ואחד מבין, כי ביכולתה של המשענת, ובעוצמתה של המשענת, להביא ולהוביל את האדם למקומות הנכונים באותה מידה, ואולי אף יותר, כי דוד המלך ראה לנכון להקדים את השבט לפני המשענת. השבט, שבט הרועים, המכה, האתגר, הקושי, הביקורת, ההערה, היא זו שבונה אותי. ולכן אומר דוד המלך באותו מזמור, באותה שירה לקדוש ברוך הוא, אבא יקר בשמיים, אבא שכל כך אוהב אותי ואני כל כך אוהב אותו, אבא שהוא הרואה הטוב ביותר בעולם, אבא שימציא את המושג ראייה, הכוונה. אני רוצה לומר לך תודה, אומר דוד המלך, על מה? קודם כל על הביקורת שאתה נותן לי. קודם כל על ההכוונה שאתה נותן לי. על האתגרים שאתה מציב בפניי. על הטלטלות שאתה גורם לי מדי פעם להיטלטל, משום שאתה מבין שזה מה שמגיע לי עכשיו. יחד עם זאת, ומשענתך, אתה יודע לחבק ויודע ללטף, בצד שני גם יודע לתת מכה. שניהם גם יחד מביאים על השלמות של הימה ינחמוני. וכשהקדוש ברוך הוא הרואה שלי, והוא יודע את השילוב הטוב ביותר של מכה מול לטיפה, של כאב מול חיבוק, שניהם גם יחד מובילים אל המוצר המושלם. זהו מתכון מנצח. על כל עשב ועשב, כך כתוב, עומד מלאך, הקדוש ברוך הוא ממנה מלאך על כל עשב. איך הוא מגדל את העשב? שימו לב למילים הבאות שכתוב בחז"ל. והכהו ואמור לו גדל. זוהי הנחיה של בורא עולם. כך שאמרתי מאבי מורי זכר צדיק לברכה. למה צריך לומר הכהו ואמור לו גדל? מה היה רע אם כל מלאך ומלאך בהוראת הקדוש ברוך הוא היה עומד על כל עשב ועשב ואומר לו גדל? לא ולא, אמר אבי זצ"ל. חלק מן הגדילה, חלק מן האמירה הטובה לגדול, זה גם לתת מכה. שבטך ומשענתך, הימה ינחמוני. זו בעצם האנקדוטה הראשונה שרציתי להביא בפניכם, מאזינים יקרים, על האהבה של שמעון ולוי אל שבט המוסר, והכינוי של המוסר הכל כך קשה הזה, עד כדי ביטוי של ברכותיו של יעקב לבניו. משום שמי שמבין היטב את החיים חיותינו יודע כי אמירת מוסר, גערה, תוכיחה, היא הברכה הגדולה ביותר בעולם. וזו עבודה שעלינו לעשות עם עצמנו. ולהבין כי מאוד נחמד לקבל מחמאה, ומאוד חשוב לקבל מחמאה. אולי אפילו מאוד נצרח לקבל מחמאה, אבל לא פחות. חשוב מאוד לקבל תוכחה. לדעת במה אני לא בסדר. את מה אני צריך לשפר. איך אמר החברותא המפורסם של רבי יוחנן, ריש לקיש, לאחר שנתגלה ביניהם ויכוח קשה, ורבי יוחנן הקפיד על ריש לקיש, והשיב את נשמתו התאורה לבורא עולם, ורבי יוחנן נותר ללא חברותה, עם דמעות ועם צער גדול, מנסים לחפש לו חברותה, ומביאים לו חברותות מצוינות, מביאים לו אנשים גדולי עולם. מה אומר רבי יוחנן? אני צריך תניה דמסיין לי. החברותה החדש אומר לי, על כל דבר אני מכיר גמרא מדויק, כמו שאתה אומר, יש משנה כמו שאתה אומר. אתה אומר מצוין, יש ברייתא כמוך. יש ממש עוד מישהו שסובר כמוך. זה מאוד נחמד לשמוע, אבל מה עם הסוגיה? ריש לקיש על כל דבר שהייתי אומר, מביא לי 24 קושיות, 24 שאלות, 24 אתגרים. ואני נאלץ לי להשיב 24 תשובות, 24 תירוצים, וממילא מחד דשמיא. הסוגיה הגיעה אל הביאור הנכון, ונהייתה בהירה ומובנת יותר, רק משום שהוא הקשה עליי. אומרים חז"ל בגמרא, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מהם, ומתלמידיי יותר מכולם. היה אומר מאיר חדש, זכר צדיק וקדוש לברכה, המשגיח, היה אומר את הגמרא הזו בפשטות, אבל היה מקריא ומסביר את זה כל כך יפה. היה אומר, הרבה למדתי מרבותיי. למדתי מהרבס שלי, מהמגידי שיעורים שלי, מהרבנים שלי, הרבה. ומחבריי, יותר מהם. מה זה אומר יותר מהם? היה אומר רבי מאיר חדש בלשונו הזהב. אם כתוב הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מהם, אז משמע זה יותר מהרבה. שימו לב למילים, זה פשוט, אבל זה כל כך מתוק. מרבותיי למדתי הרבה, ומחבריי יותר מהרבה. ומתלמידיי יותר מכולם, מה זה אומר? היה אומר מאיר חדש על... יותר מהרבה שיותר מהרבה. זאת אומרת, כמות הלמידה המקסימלית הגיעה דווקא דרך התלמידים שלי. למה? איך ניתן להבין כי האדם למד יותר מתלמידיו מאשר מרבותיו? איך זה יכול להיות? האם ניתן להבין כי תלמיד שלי הוא זה שיכול ללמד אותי הרבה יותר מן הרב שלי? התשובה היא מאוד פשוטה. אותו רבי חנינה שמדבר בתענית בדף זין ואומר, הרבה למדתי מרבותיי ומחברי יותר מרבותיי ומתלמידי יותר מכולם, אומר לנו אמירה מאוד פשוטה. הרבי שלי מביא לי הרבה חוכמה. הרבי שלי מביא לי הרבה הרבה ידע. החברים שלי גם, כי חברים לא תמיד אומרים את מה שנוח לי לשמוע. אז אולי זה שחבר פתאום מאיר לי, או מטריס כנגדי, זה אולי פחות נעים מהרבי שמחבק אותי, אבל זה מגדל אותי יותר. אבל מתלמידיי, הרי מה תפקידם של התלמידים? הם יושבים בשיעור. הם מקשיבים למה שאני אומר. ומדי פעם מרימים את היד ואומרים, הרב, אבל למה פה כתוב אחרת? הרב, אבל לא הבנתי בדיוק מה אתה אומר. הרב, אבל תוספות אומר, הפוך ממך. הרב, אבל שמעתי מרב אחר שמה שהרב אומר עכשיו לא מדויק. אלו שמקשים עליי, אלו שמבקרים אותי, אלו שמאירים לי, אלו שמאתגרים אותי, מהם למדתי הכי הרבה. מאותם אלה שדווקא אין להם את הסימפתיה המיוחדת להגיד, וואי, מצוין, מדויק, ככה יפה, אין כמוך, שזה נחמד. שזה אפילו חשוב. אבל דווקא המאתגרים, המקשים, הם אלו שבנו אותי הכי הרבה. ומתלמידה יותר מכולם. הכהו ואמור לו גדל, שבטך ומשענתך, אימה ינחמוני, השבט שלך, הוא זה שמנחם ובונה אותי לא פחות מהמשענת שאתה נותן לי. וזהו מה שיעקב אבינו מלמד אותנו, התורה הקדושה מלמדת אותנו בפרשת השבוע, והיחי אלו החיים, זה מה שמותירים לנו כאן הצדיקים, את החיים האמיתיים, הברכות שאני נותן חלק מן הברכה, זה ביקורת, זו תוכיחה. ולעמוד לילדים לפני פטירה ולומר לשמעון ולוי, כלי חמאס מחורדם בסודם אל תבוא נפשי. ולומר דברים קשים, זו ברכה. למי שמבין שזה ברכה. למי שעשה עבודה עם עצמו ויודע כי קבלת ביקורת זו הברכה הגדולה ביותר. למי שעשה עבודה עם עצמו ויודע להיכר מהי תוכיחה, מהו שבט מוסר, מה זו ביקורת. זוהי הנקודה הראשונה, שאולי כדאי לצאת אל הימים הקרובים עם עבודה עצמית, וללמוד להבין לחפש ביקורת. אבל לא פחות, ואולי אף נקודה משלימה לנקודה הזו. לא רק חוכמה להבין לקבל ביקורת, חוכמה לא פשוטה גם לדעת לתת ביקורת. המנגינה שיעקב אבינו אומר לשמעון ולוי את מה שהוא אומר, לא מפורשת לנו בהקלטה מדויקת בתורה. אולי אם נתבונן בטעמים נוכל ללמוד מעט מסגנון המנגינה שיעקב מדבר. כך שקשה לנו לדעת באיזו מנגינה יעקב אבינו אומר את הדברים הקשים הללו לבניו. אבל אין לי ספק דבר אחד, שיעקב אמר את הביקורת מתוך אהבת אמת. הביקורת הזו יצאה מתוככי הלב שלו, לב של אבא. אבא שאוהב את הילדים שלו. אבא שכל חייו, כל מה שחשוב לו של הילדים שלו יהיה טוב. אבא שמוכן למסור את נפשו למען ילדיו. אבא שכל דאגתו, כל תפילתו, כל ישותו, כל שאיפותיו, כל מעייניו, נמצאים רק בטובת הילדים. כאשר ביקורת מגיעה ממקום אוהב, ממקום מחבק, ממקום של להיטיב, ממקום של דאגה, זו ביקורת שנכנסת ונכנסת בצורה טובה. כאשר המבקר, המוכיח, המאיר, המאתגר, הוא לא בא ממקום של ביקורת, אלא הוא בא ממקום של אהבה. הוא בא ממקום של רצון להיטיב, לגדל, לפאר ולרומם. זו ביקורת שנכנסת היטב. יש כאן שני אנשים, המקבל והמוכיח. להבין כי קבלת הוכחה זו החיים עצמם בעצם. זהו הכוח הגדול ביותר להוביל אותי ולבנות אותי לאדם טוב יותר. זו מדרגה אחת. אבל להבין לא פחות, כי אני כנותן הביקורת, כמוביל התוכיחה והמוסר, צריך לעשות זאת מתוך נקודת אמת, מתוך אהבה אמיתית, מתוך אכפתיות, מתוך דאגה, ולא מתוך רצון לבקר את מי שנמצא סביבי. זהו תנאי קודם למעשה. רק ביקורת שתצא מתוככי הלב, שתגיע למי שאוהבים אותו, רק ביקורת כזו תהיה ביקורת מוצלחת. רק תוכיחה מן הסוג הזה תוכל להיקרא ברכה. רק שבט מוסר שמגיע מנקודה פנימית שכזו, יכולה להיקרות פרידה אמיתית, ברכה מהברכות הטובות והחשובות יותר בחיים. נמצאנו למדים שני דברים. ראשית כל, עלינו להבין כי ביקורת היא חלק לא בלתי נפרד מהחיים שלנו. היא זו אשר תבנה את החיים שלנו. עלינו לחפש ביקורת. להבין כי דברים שיקשו עלינו ויאתגרו אותנו, הם אלו שיבנו אותנו. הם אלו שירוממו אותנו. הם אלו שיעשו אותנו אנשים טובים יותר, איכותיים יותר, יראי שמיים יותר, בעלי מידות יותר, עובדי השם יותר. ולא לקבל פחד מביקורת. לא לחפש רק לשמוע דברים טובים שהם חשובים לא פחות. להבין כי בקבלת הביקורת והתוכיחה ישנה בשורה אמיתית לאישיות, לעבודה שלי. זו הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה שהיא לא פחות חשובה. אתה, את, או מי שלא יהיה, המוכיחים, המבקרים, אלו שאמונים על השבטך, אמורים להיות אמונים לא פחות על המשענתך. משום שרק כאשר הביקורת מגיעה ממקום שגם יש בו משענת, ממקום שיש בו גם חיבוק, ממקום שיש בו גם מחמאה, ממקום שיש בו אהבה, ממקום שיש בו דאגה. זו הביקורת היחידה שתוכל להיכנס היטב אל תוככי לב האדם שאנו מכריחים אותו. ולא בכדי, כפי שאמרנו בתחילת הדברים, דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שבתך ומשענתך, הימה ינחמוני, משום שהשם רואי לא יחסה עם הקדוש ברוך הוא, הוא הרואה שלי, הוא זה שהוא אבא הגדול האוהב אותי, אז הוא יכול לתת לי שבט, הוא יכול לתת לי משענת, הוא יכול לתת לי סתירה, הוא יכול לתת לי חיבוק. אני יודע שזה בא מתוך אהבה. וכשדברים מגיעים מתוך אהבה, הם מתקבלים. הם מדויקים יותר, הם אמיתיים יותר, והם אכן עושים את מלאכתם נאמנה. מאזיני כל חיי היקרים, אני מודה לכם מקרב לב, על שהייתם איתי בשעה הזו, שיחת היום, היום יום ראשון. יחד זכינו קצת ללמוד, להבין, להתבונן ולהעמיק במתיקותה ובמתנתנה, בברכתה של תוכחה, ואף למדנו כיצד צריך להוכיח. ושיש תנאי קודם למעשה, כי עלינו לאהוב ולדאוג באמת, ורק מהנקודה הזו לבוא ולהוכיח. ואם יחד החכמנו ולו במעט להבנת מתיקות התוכחה והמוסר, והיה זה שכרנו. אני שוב מודה לבורא עולם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי היום לעמוד כאן לפניכם. זה לא מובן מאליו. אני מודה על העבר ומבקש על העתיד. על כל הטוב שבורא עולם גמלנו, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. תודה לכל העוסקים במלאכת ההפקה והטכני. אלו שזוכים להביא את קולי עליכם, לישי פופובסקי בראשם ולכל הצוות הנפלא כאן בכל חי. ולכם מאזינים יקרים. שהייתם איתנו בשעה הזו. אנחנו אם ירצה השם נשוב ולהשתמע כאן מחר, בין השעה 12 ל-2 בלילה בתוכניתי נפש החיים. ובעזרת השם, ואם ירצה השם גם ביום ראשון הבא, בין 6 ל-7, בעוד תוכנית של שיחת היום. ועד אז בשרות טובות, ישועות ונחמות. נזכה לעשות רצון הבורא, יתברך באמת ובתמים, ובין נבין כי שבתך ומשענתך, הימה ינחמונו. יום נפלא ובשרות טובות.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ